טוב, שלום וברכה ילידיי היקרים. אנחנו פסקה ריש עין דלת. הדור אזול, אחרי שיצא בת קול, הדור אזול היטיבו תריסר ירחי שטה. בת קול אמרה להם חזרו למערתכם, הם גם אנשים שומעים בת קול. נכון? אז הם היטיבו, נכנסו למערה 12 חודש. אמרה, למה 12 חודש? ככה הם אמרו לעצמם. משפט ראשם בגיהנום 12 חודש. אומר רשי, משפט ראשם בגיהנום בבית חודש, שנאמר, והשם לא תכבה, אישם לא תכבה. האש שלהם, סוף ישעיהו, סופים שבסיים את ספר ישעיהו. האש שלהם לא תכבה, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת שפלותו ויוקו בשר. אף אני דונים בו במשמע, ומה שבתות למינוי שלהם, אף חודשים למינוי שלהם. והי ודאי פושעי לי, אינו משתעי, נכתים לאל מיני, ויצאו וראו פגרי אנשים הפושעים בי, אך איתה למסדר עולם, יש בו הייתה בסדר עולם, שלומד בפסוק בישעיהו, שאחר 12 חודש, אז אפילו הרשעים בגיהנום הם משתחררים. אז הם הכי לא רשעים בעולם, הם הכי צדיקים בעולם. והם בטח לא הולכים לגיהנום, הם הולכים למקום ההפוך מגיהנום, הם הולכים למקום שהוא כמו, הכי קרוב לגן עדן, נכון? זה התדהמה שלהם, שהם יצאו מהמערה, אמרו, צריך עוד גן עדן, מה אתם? לא גן עדן בפועל, לא גן עדן בפועל, יש גן עדן בכלל רוחנית. אז הם חוצים לגן עדן, והם אומרים, אנחנו, מה זה קשור למשפט ראשון בגיהנום בכלל? איך זה קשור למשפט גיהנום? אז בואו נראה מה הרב אומר. הרגישו בעצמם שהם צריכים עכשיו להתרומם, זה הם קבעו, זאת אומרת, בת הקול לא קבעה להם לכמה זמן לחזור. בת הקול קבעה להם שהם צריכים לחזור, חזרו למערתכם. והם לבד החליטו כמה זמן הם צריכים להיות שם. עוד לפני, זה לא שעברו שטריסה אחרי שטה, ואז הם אמרו, בנינו את המדרגה החדשה הזאת. בנינו את קומת החיים הזאת, שעם כל הגודל העליון, אנחנו יכולים לצאת אל החיים. יש איזו טלטלה בין שאיפה לעולם העתידי המוחלט, והבקשה שלו לבין איך לכוון את המציאות העכשווית, הבעייתית הזאת, איך לא לשרוף את העולם, להפך, להפך אותו ולגדל אותו, בלי לוותר על שום דבר. אפשר, אתם יודעים, אפשר להגיד, נו, באמת, אל תהיו קיצוני, באמת, תפשרו. לא נורא מה יש, זה לא יעלה לדעת, זה לא יעלה לדעת. זה עדיף שרשבי יושב המערה לעדי עד ולא יצא משם. אנחנו יכולים להסתדר ולהיות נחמדים עם כל מי שהאידיאלים שלו מפריעים לו, בזה שנחבא את האידיאלים שלנו, בזה שנחבא. אבל זה שקר, זה עלמא דשיקרא, זה לא קרבת אלוקים כהוא זה. אנחנו רוצים שתהיו במערה, בלי להכיל את, את עולמי. אז מראש הם מחליטים שזה מקביל לגיהנום, למרות שברור להם, הם ענבים גדולים, הם יודעים מי הם. נכון? איך הוא אומר לו, די לעולם אני ואתה. זה מספיק, אז הם יודעים את זה, בעצנות וענבה. הם יודעים את תפקידם, את שליחותם ואת רוממותם. והם מראש בכל אופן מחליטים שהם ישבו 12 חודש. יצתה בת קול ואמרה, צאו מערתכם, למרות שעברו 12 חודש. אולי לא עברו 12 חודש, בואו נראה בהמשך. אני קורא את דברי הרב. הרגישו בעצמם שהם צריכים עכשיו להתרומם עד אותה המעלה של קרבת החוכמה האלוקית. עוד יותר, אתם זוכרים מה כתוב? למעלה למעלה, הדעה האלוקית היא למעלה למעלה. הם צריכים להתרומם. לא לחוכמה האלוקית, הם לאדם, כל הנקיות, הם לקרבת החוכמה האלוקית, עד שעם כל חוממותם ותביעותיהם הגדולות, לא יתפשרו בכלום, 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 על בקשת הקודש. עם כל זה יהיו מלאי רצון מהחיים, הם ירצו את החיים, החיים לא כפי שהם הכירו אותם. חיה, חיה, שעה, של אלה שחורשים בזמן חריש וזורעים משעת זרע. עד שעם כל רמותם ותביעותיהם הגדולות, עם כל זה יהיו מלאים, הם לא יסכים, גם לא יהיו מרצון, רצון, הם יסמכו בזה, הם יבינו למה, יתחברו, למה החוכמה האלוקית בראה עולם שהכל בגללנו, אנחנו מניחים, אתם זוכרים, אנחנו מניחים, אנחנו יודעים שבאופן אקטיבי, למה החוכמה האלוקית בראה כמעט כולם, וכאלה שהם לא, הם לא חווים את החוויה של מישהו, הם לא מבינים את זה, הם לא מעלים את דעתם שהם מניחים חיי עולם, אומרים מה הקשר שלי בכלל, איפה אני ואיפה חיי עולם. אז עם כל רמותם ותביעותיהם גדולות, הם יהיו מלאי רצון מהחיים ועסוקים בתיקונו. כמו שאנו רואים שחפץ השם ברך הוא בהכשרו, על פי מידותו, בהכשרו של העולם. כך אלוקים ברא את העולם. זה לא קנייה, זה התגדלות לכך אלוקים ברא את העולם. ומפגשים בין הקודש ובין החול, יכולים להיות בכל מיני רמות, יכולים להיות מפגשים ש... קודם כל יכולים להיות מצבים שאין מפגש. קודש לא מוכן להיפגש בכל זה. יכול להיות בגלל הענקיות הזאת של רבי שמעון, שלא מבין למה העולם כך קטן. זה יכול להיות בגלל אדם ש... מפחד מאוד מהחול, מפחד שהחול יגרוף אותו, ואז את זה. בקצה השני של הסקאלה מול רשב"י וחברים, מפחד שהחול ישתלט עליו, הוא מתחבא באיזה סוג של מערה. זה גם יכולים להיות דברים כאלה. יש, ויש אנשים שהם יוצרים פשרות בין הקודש והחול. פשרות. יש אומרים, זאת המדינה שהנביאים דיברו עליה. להגיד שמדינת ישראל התקיימות חוזר הנביאים, אפשר להגיד זה בשתי רמות, אחרות לגמרי. אפשר להגיד, נו, אין מה לצפות יותר, נו, איזה יופי, ישבו זקנים, זקנות, צורות, חוצות ירושלים שניתן בידה. ארץ ישראל נותן פעותי הבעיים יפה, אז יופי, אנחנו לא בבלגיה, מדינת ישראל פורחת, מתפתחת, אז בואו נגיד תודה. זו אמירה שהיא יכולה להיות בעלת צפיית ישועה אינסופית, מתוך אמון, שהבניין החומרי הזה הוא ביטוי של ענקיות נשמה שאף אחד כבר לא יוכל לחסום אותה. ויצמח פה דור, וצומח פה דור, שהוא מלא שקיקה אינסופית לחיים של גודל וקודש, ומילא הדברים התקדמו ויבנו, וזה יכול להיות אמירה של יאוש, אפשרה, של חידלון, שבוא נגיד תודה שהחומר לא גורף אותנו לגמרי, כל כך אנחנו מועדים לפורנות, אז יאללה בוא נקל פה ובוא נקל פה ובוא נקל פה, כי אנחנו כאלה אפסים קטנים ועלובים. יכול להיות להיות אמירות אחרות לגמרי, אחרות לגמרי. אז רשבי, אנחנו לא רוצים שחזור למערה כדי שהוא יהיה איזה, אתם יודעים, אני לא רוצה להשתמש במטבעות לשון בכל מיני כותרות ושיוחים ותיוגים. אבל נו באמת, רשבי, נו באמת, נו, אין ברמה, אתה לא רואה שבשבוך הוא לא כמוך, אז הוא לא כמו, אבל הוא, הוא הכי קרוב להקודש בוך הוא. הוא קרוב למעלה למעלה, הוא היה קרוב גם ב-12 שנה. עוד לפני שתה מסו שנה, הוא התעלה. הוא רואה מה אנחנו מסוגלים, והוא מבין, הוא מבין, הוא מתחבר. וזה שהסוד האלוקי, אז זה לא דיבורים, שמו עד עכשיו אמרנו דיבורים. דיבורים, דיבורים זה חשוב. אנחנו לא היינו, אם רשב"י אומר היום אחד, וחלבנו ביעף, והבנו שכל העתיד הגדול צפון, זה דיבורים. זה כמו שאתה מדבר על מישהו שהוא רץ מהר, אתה לא רץ, אתה קורא לו. אתה קורא שהוא רץ. ככה אנחנו אומרים שרשב"י נפגש בעולמות עליונים, הגמרא פה לא מספרת לנו את, הזוהר הוא לא נמצא בש"ס. הגמרא לא מפגישה אותנו עם מה שכתוב בזוהר, עם מה שלמדו רשב"י ובנו אלא, עם מה ההשלכות של זה, מה המסקנות של זה, מה, 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 מה נפקמים, נפקמים נפקמים שהם יוצאים להם ומשרפים מנהם, ואז בת כל מחזירה אותם. כמו שאנו רואים, אמנם לזה הם צריכים להחליף כמה עניינים מעצם טבע נפשם. שהיו צריכים להשתנות על פי ההשקפה הזאת של הצורך להעלות את החיים כמו שהם מעטן ראויה, ולא לשאוף המהפכה פתאומית שאי אפשר בלא חורבן העולם. על כן יחדו לזה אותו הזמן הנועד לתקן את הנפשות מצד קלקולים מדבקים בעצם טבעה, מאכשרה מצד טוב בשביל עצמתם. הם חוזרים למשהו שמקביל לגיהנום. הגיהנום פה יש לו תפקיד, לגיהנום יש ערך. הגיהנום זה לא מקום ש... מגיעים אליו כי טעיתי, בשכל. בלי כוונה חשבתי שחמש ועוד חמש זה 10 שקלים. גיהנום זה על לחיות בקטן, לחיות בצורה מעוותת, למרות הגודל שלי. הגיהנום הוא ביטוי של הקטנות של העולם הזה. של אדם שמדרגות, יש חטא, עבוד ופשע, יש הרבה מדרגות. בגיהנום יש נשמה, נשמה שיורדת לעולם. נשמה שאתה תביא תאוריי. הנשמה לא יכול לדבוק רבב. אבל כשהנשמה פוגשת את הגוף, אז הגוף, הגוף הוא לא השכל, ואתם יודעים, זה בוחר, הוא קורא, בגלל שיש דעות נמוכות, כן, אבל אונס רחמן הפטרי. הגיהנום הוא, לא יודע מה זה גיהנום, אבל נדבר עליו בחוץ. לא רוצה, ואני אפילו לא רוצה לדעת. למרות שעברנו ככה עם זיכרון בשבועות הקודמים. הגיהנום הוא זה שנשמה אלוקית עליונה בת מלך הופקדה בגוף בשר ודם, והגוף בשר ודם בחר להיות שקוע במה שהעולם הזה מספר לו. אז כשאנחנו מדברים על הגודל האלוקי הנשגב הזה, שרשב"י רוצה ללמוד תוכו, אז הוא לא הולך, שימו לב, הם לא הולכים לברר עוד עומק של תורה שהם לא הכירו. נכון כך כתוב פה ברב זצ"ל? לזה הם צריכים להחליף כמה עניינים בעצם טבע נפשם. פה המאדיר, מי שהוציא, שולח לקרוא את הרמב"ם, מגרת רבי יוסף ברבי יהודה. מדורת רב שילת זה איגרת שרב צבי יהודה מצטט אותה הרבה פעמים. זה איגרת שמישהו בא בטענות לרמב"ם, שהעמדה שלו היא כזאת, כי הוא חושב כך וכך. אז הרמב"ם מעיד על עצמו, אין לי את המילים, למרות שהייתי קודם, מעיד על עצמו שם באיגרת, שמעולם לא התעקשתי מלשנות את דעתי כששכנעו אותי שאני טועה. וכששכנעו אותי, כשהבנתי שאני טועה, שיניתי דעתי, ואם היה צריך, שיניתי התנהגותי, ואם היה צריך, שיניתי את טבע נפשי. משפט מפחיד של שכל עליון ששולט בטבע הנפשי שלו. יש לנו נפש. והנפש שלנו בנויה, נכון, כך אומרים פסיכולוגים, בשלבים הראשונים ביותר של החיים שלנו. בחודשים הראשונים, בשנים הראשונות, אנחנו נזנרים פחות או יותר בגיל 3. פסיכולוגיה, אנחנו לא אומרים פסיכולוגיה, אני בטח לא ברח, אלא אומרים פסיכולוגיה. יש לנו נפש, ואתם יודעים, עד גיל 3, גם עד גיל יותר מאוחר, אין באמת בחירה חופשית. לאיזה בית נולדת, איזה מודל של זוגיות ראית בהורים שלך, לאיזה חברות נחשפת, לאיזה חברה, לאיזה הורים ומורים, מה עבר, איזה משברים עברו למשפחה שלך, עם מי התמודדת, מי היה אחיך הבכור, מי היה אחיך הקטן. כל זה לא בחירי, כל זה מבנה הנפש. אנחנו לא אחרי, נולדנו ככה. ואחרי זה שנים שאדם יש לנו בחירה, ככל שאדם מתבגר, אז הוא לוקח אחריות על החיים שלו. וגודל, יש לנו תורה ברוך השם, קיבלנו תורה, והתורה מגדלת אותנו, מגדלת ומרוממת, ומגדלת ומרוממת. ומאפשרת לנו למה? ללכת אחרי להבין אחרי עינינו, אשר לפעמים אנחנו זורים אחרי. או ללכת אחרי מה שאתה אומרת. וככל שאדם בונה בעצמו מפגש עם תורה יותר עליונה. אז ככה הוא גדל וגדל, הוא גדל ומתעלה. יש אבל מקום לדון בעצם מבנה הנפש, בעצם מבנה הנפש. יש. תפקידו של תמיד חכם, תפקידו של כל בן תורה, הוא הנפש אומרת ככה, הנפש אומרת כל מיני דברים. והתורה אומרת אחרת. התורה אומרת אחרת. ומה הכוונה התורה אומרת אחרת? זה עוד דיון. אבל אם התורה אומרת אחרת, אז אתה צריך להחליט. בחרת בחיים. היינו מתפניך לפניך. ובכל נתנו בחירה חופשית. ללכת אחרי מה שהתורה אומרת, ואחרי מה שהלב אומר, מה הלב אומר? לפעמים הלב אומר דברים קטנים ומכוערים. לפעמים הלב אומר לי, זאת אומרת הרגש, הנפש, אומר לי דברים שנראים לי גדולים ומדהימים ומקסימים. לפעמים יש לי אידיאלים ובקשות מוסריות, מרוממות ומתגנות עולם, ופתאום התורה אומרת לי שזה לא, שזה לא. או שהתורה אומרת לי לעשות דברים שלפי הלב, שלפי הרגש, לפי הבני הנפש שלי. הם הכי לא יפים בעולם, הכי לא מוסריים בעולם. הוא צריך לקבל החלטה. האדם צריך לקבל החלטה. זה הפרשה שנעשה ונשמע, שאמרנו למרגלות הר סיני. שאני מתורה, גם כשהיא לא רוצה אתכם בעיניי. מכאן ואילך, יש הרבה אמירות, יש הרבה שלבים, הרבה מצבים. זימנו אותי לאיזה כנס ביום שלישי, עוד לא נדבר איתכם על זה. אבל להגדיר מה זה הלכה, להגדיר מה זה נאמנות להלכה. זה שבן אדם אומר, אני נאמן להלכה, מבחינתי זה כלום. קודם כל אני לא שופט של אף אחד, ולא אחי של אף אחד. אני בודק את הדברים האלה בתוך עצמי. כשמישהו אומר, אני נאמן להלכה, אז מה אתה מכניס במילים נאמן להלכה? אני נלחם מה בעיני זה. בעיני נאמן להלכה זה שאני קודם כל שם את עצמי בצד, וקשוב לאלוקים. זאת אומרת, אני בא עם מי שאני, אל התורה. אני בא עם מבנה הנפש שלי. אני בא עם התרבות שלי, אני בא עם הערכים שלי, אני בא עם הרצונות שלי. חלק קטנים, חלק קטנים הכי גדולים, הכי יפיפיים, והכי מתקדמים שבעולם. ואני לא עסוק בהם עכשיו. משתדל, יש את התמודה, אבל משתדל לא להיות עסוק בהם. אני, כשאני פוגש את ההלכה, אני רוצה לראות מה כתוב שם. האם זה יש שם כתוב שדברים שנוחים לי או לא נוחים לי, יפים בעיני, לא יפים. אני משתדל לא, שזה לא, לא רלוונטי לסוגיה. אני בא ללמוד בבקמה או יבמות, זה לא רלוונטי מה דעתי על, 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 על אשת אח, זה לא קשור בכלל. זאת אומרת, בתור מסקנה, אני בא עם מי שאני, אני לא רובוט, אני בא עם מי שאני. לכן יש לנו גדולי ישראל, שאנחנו בטוחים בהם שהתורה שלהם והיראת שמיים שלהם, זיקחו אותם, תיארו אותם, רוממו אותם. זה האמון שיש לנו בשלשלת התורה שבעל פה, בשלשלת הדורות, בגדולי ישראל, בכל תור הדור. ואני ניגח לסוגיה, ויכול להיות שסוגיה תגיד דברים שטובים לי, כמו שאתה לומד מתמטיקה, נכון? אתה אומר מתמטיקה, רגע, אבל אם יצא ככה, אז אני אפסיד בבנק, טוב, נגיד, מה זה קשור בכלל? אז אם במתמטיקה ככה, לא תהיה כהן כפונדקית, לפי החשבון מתמטיקה יוצא שיש לי 5,000 פחות. טוב, אז בואו נשנה את הכלי מתמטיקה, זה לא עובד. על אחת כמה וכמה, כמחום בן נושא, כמחום שבתורה זה לא עובד. אז יש אולי בתורה דברים שדורשים לי הרבה מאמץ, דברים שקשים לי מאוד. יש בתורה דברים שמאוד נחמדים לי, יכול להיות, אבל זה לא קשור להלכה. אתה שם את זה בצד, זה לא רלוונטי להלכה. ואנחנו מנסים, משתגעים. מצליחים, לא יודע, נכון, אנחנו אומרים שאין היום פה מזמן להפסיקו להתיימר לאובייקטיביות. היום לכולם ברור שכולם כותבים מתוך נקודת המוצא שלהם. ככל שאדם מזכך את עצמו, אז ככה נקודת המוצא שלו נהיית פחות עזה. האינטרסים שלו פחות מנהלים את האירוע. וזה מתפוגג והולך. וברוך השם שהפקיד עלינו ביד שומרים, ולא חסך לנו, ברוך השם בכל דור ודור עומדים שומרים, רואי צור נאמנים. לקחת את ההלכה, ובעצם להגיד מי קובע לי את התרבות, מי קובע את המוסר, מי קובע את הערכים שלי, זה אני. ועכשיו אני אסתדר עם ההלכה, זה לא עמדה, זה לא עמדה. בעיניי זה לא איש הלכה, בעיניי זה לא אפילו דתי. אולי המילה דתי כן עצמת. הוא לא בא לעשות את זה, הוא בא להסתדר עם אלוקים. יש חוקים לאלוקים שאין מה לעשות. אלוקים אמר לא לכם לסרחה, אבל שמה, אבל... ואז מנסים להסתדר עם ההלכה. זה בכלל לא קשור לכל אותו חומות, זה קשור לזה שמי הפרמטר הקובע, מי הפרמטר המצח. מי הפרמטר המוחלט, האם תורה מהשמיים או לא. ואז אם התורה אומרת לי דבר, שהוא קשה לי, אז אני אחפש דעה שאומרת כמוני, תשמע, אם אין לך כוח, בסדר, אם אתה חלש, אתה יודע, לחכות 6 שעות בין בשר החלם, זה אתה, אין לך כזו מסירות נפש, אין לך. אז אתה מחפש דעות, אתה אומר, או, יש דעת הפרח שאפשר לחכות 4 או 3 שעות, בסדר, אז אתה אומר דוגרי, מה אתה אומר דוגרי? אתה אומר דוגרי, ההלכה אומרת ככה, רק אני חלש, אני חלש. אבל כשמישהו לא אומר, אני חלש, מישהו אומר, לא, רק דעה הזאת, הוא הופך את זה ל... זה מה שהתורה אומרת, לא נכון, אין דעה כזאת ששור. וזה כבר בעיה, זה כבר בעיה. זו סוגיה שצריך לפתוח אותה ולדון בה בלי סוף, אבל אני רק אומר פה משהו כזה, אני מסתם, זה תמיד חכם, הוא תמיד חמים, הוא מובילי עם ישראל, נשאר לסמתם בהם את האמות שבה, זה כאלה אנשים שלמען התורה, אי אפשר לעשות קורס מקוצר בהלכה. ושעברת את הבחינות של רבנות הראשית, אתה ממש לא פוסק את דייקר. אתה יודע מה כתוב בספרים, אתה יודע מה הרבנים הגדולים פסקו, אתה יודע לאן לפנות. אבל כשיש הלכות מתחדשות, אנחנו לא פוסקים לבד. ממש לא פוסקים לבד. ומונציים, בשביל לסוק לבד, אתה צריך להיות. כזה שהפוסקים עצמם ראו בך הדמות, הרב עובדיה יוסף, איזה צהל, התחיל לפסוק פסקים מתחדשים בגיל מאוד צעיר. אבל גדולי ישראל גיבו אותו, ובדרך כלל גדולים ראו את הספרים, ראו את האיש, ואמרו, תשמע, הוא בחור צעיר, אבל הוא לא צעיר, אבל הוא צעיר. היה במתקרב שנות ה-30, אבל כן, ראו את השליטה הדתית שלו, המופלאה שלו, בש"ס הפוסקים. אז אמרו, יש לו מקום לדבר, יש לו מקום לדבר. אנחנו יודעים שיש לנו נפש, אנחנו בני אדם. ואנשי קודש תהיו לי, ובסוף בסדר, אנשי קודש, שחשפת אמת, לא אומר לכם. אנחנו לא באים ברמייה, אנחנו יודעים שיש לנו נפש, ואנחנו עם הנפש הזאת, מסוגלים אותו. בשביל לגדול בתורה, בשביל לחזור בתשובה, אתה לא בהכרח צריך לעבור טיפול פסיכולוגי. אלא אם כן, יש לי בעיות מאוד מאוד קשות ומיוחדות, שלא מאפשרות לי לשלוט בעצמי. יש לי בעיות עמוקות מאוד של ביטחון בעצמי, ואישיות רופסת, והתמכרויות. בסדר, לא מדבר על בעיות פתולוגיות. באופן כל אנחנו באים מי שאנחנו, ועומדים תורה, ולאט לאט תורה משנה אותנו. משנה. כן, תורה משנה. אחד הדברים החמורותיים בכניסה לישיבה זה האמון שהתורה משנה אותי, היא לא משנה אותי ברגע אחד. והדרך מסובכת, ויש בה גם נסיגות, נכון. אבל עמל תורה, והקשבה לתורה, וחיים של תורה, לאט לאט משנה אותי. אנחנו מאמינים בשינוי. משנים אותי בתנועה אל עצמי. ויכול להיות שאני נשאר עם ההטבעה הנפשית. בסך הכל אמרתי ששלושת השנים הראשונות, ככה, פסיכולוגים אומרים, הם משמעויות בכם, גם אותם אלוקים קבעה לי. בחיית לא הייתה שם בחירה. ותמיד חכם שלא נכנע, לא נכנע, לחולשות שלו, לדחפים שלו, לסבוכים שלו, אז הוא הולך ונצרף, הוא הולך ומתאר בתהליך ארוך כזה. אנחנו מאמינים שפסיקות ההלכה, אם באות מהמקום העליון, זה ככל שאתה נפגש יותר בשכל, אז ככה אתה מסוגל להיות משוחרר, וגם לאט לאט הנפש שלך מתאדמת. אבל, תראו מה קורה פה לרשבי. רשבי אומר, אני הגעתי לפסגות תהומיות. פסגות ותהום זה תרתי וסתרי, נכון? אבל יש ביטויים כאלה, ברב בטח הרבה. תהום פסגות, תהום מרומים. למה? כי זה כל כך לא קשור למה שאנחנו חיים פה. אז גם תהום וגם פסגות זה שני ביטויים שהם מסבירים לך, שמדבר על עוצמות לאלה ולאלה ולאלה. זה יותר עמוק ויותר מרומה מכל מה שאנחנו חווים. רשבי היה שם. עכשיו רשבי אומר, אני אחזור למערה. למה רשבי יצא מהערה? אתם זוכרים? לא בגלל שהקיסר נית. אליהו אמר, תחליט לבד, והוא החליט שהוא למד את זה, יכול לצאת החוצה. אז מה עכשיו, פספסתי את הפרק האחרון, לא נשארתי עד הסוף, את המסקנות, בסוף הסוגיה חזרה בה, לא בשביל זה הוא חוזר. הוא לא חוזר בשביל לברר את תורתו יותר, הוא חוזר בשביל לברר את עצמו יותר. השנה האחרונה זה שנה של מסיעת שם, לא מסיעת שם במובן הזה של אני מדקדק ודיגותי עליך, הוא לא עושה, הוא עשה לי אלה אולי. מסיעת שרים במובן של איפה הנפש שלי, איפה הנפש שלי. באמת הגיע לעומקים שעין לא תשוריך, שעין לא תשוריך. והוא לא אומר, בוא נראה אם הייתה לנו טעות, נתנו לנו עוד 12 חודשים, אתה יודע, יש מבחן לפי זמן, שרוא 12 דקות, בוא תעשה חזרה מהר, אולי פספסת משהו. ככה הרב פה מסביר, זה בכלל לא, זה הגיהנום, הגיהנום לא מתקן טעויות שכליות. הגיהנום הוא על הכשל ההתנהגותי, על הנפש. אז רשבי ובנו חוזרים עכשיו למערה בשביל לתקן את הנפש. הנפש להם הייתה אילאי, נפש מרוממת, נפש קדושה, אבל הם הולכים, אני קורא אותם תרם. הם צריכים להחליף כמה עניינים צמתם הנפשם. אז קודם כל הגבורה האינסופית הזאת שאפשר לשנות את הנפש. אבל הבנה, ששייכת למדרגות גבוהות. אבל כדאי מאוד, לא כדאי להחליף את התורה בפסיכולוגיה. אני גם לא בטוח שפסיכולוגיה תמיד מתקן את הנפש, אבל הכרת הנפש, הקשבה לנפש, כדי להחליף כמה אלה מעצם טבע הנפש, אתה יודע, לא לוחצים כפתור, אני יודע איך מחליפים נורה, אני יודע איך מחליפים גרביים, אני יודע איך מחליפים תמונות על הקיר, איך מחליפים עניינים בטבע הנפש? איך אני משנה אישיות? לשנות אישיות צריך להעמיק פנימה עמוק 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 בנפש. חלק גדול מהפסיכולוגיה המודרנית בנוי על חוסר אמון בטוב האדם, על ראייה של האדם כחיה רדופת יצרים אלימים ופראיים, כל מיני סוגי יצרים יש בזה מחלוקת בנפש. חלק מהפסיכולוגים מוצא צומחה כביולוגים, בעצם זה מגדירים אותם כחיות, כמונעים, חומרים, ומבנים שאין לנו שליטה בהם. אז את הדברים האלה ודאי לא צריך לקחת, אני לא חושב שעבודת הנפש רשבי לא למד פסיכולוגיה, אבל את הנפש הוא למד, בטח שכן, בטח שכן. אנחנו יודעים שיש אמונה ומוסר, זה הולך ביחד, ובמוסר אפשר לרגש את הנפש, הרב זצ"ל, הרבים גדולי ישראל, בטח המציאת שלהם, הם מדברים על איך משפיעים על הנפש, משפיעים על הנפש. ספר מסייעת שלם בנוי, בספר רב שכבתי. שכבה החיצונית שלו, הוא לא מדבר כביכול מילה אחת על הנפש, אבל הספר בנוי על הכרה עמוקה מאוד של הנפש. הנפש כפי מה שהרמח"ל הראה אותה. ועל גבי הוא נותן מסלול, הוא לא מתחיל לספר לך על המבנה של הנפש, ועל הטראומות שלך, ועל החרדת נטישה שלך. אבל כן, אנחנו מגיעים, לפעמים אנחנו מגיעים למקומות מאוד מאוד גבוהים. לא רשב"י וחב"ד, אבל מקומות שלנו. אנחנו תקועים שם, ולפעמים חזרה בתשובה, גם רב כותב בעוד שעה, לפעמים חזרה בתשובה עם משהו גשמי, כי הנפש שמדבר עליה עכשיו זה משהו גשמי. מבנה הנפש. לכן היא זאת שנידון למגיעים, העיוותים שיצרנו בה. כשאדם שואף לתשובה מאהבה, כשאדם שואף מר להיפגש עם הדברים, ולא רק להתכופף אליהם, לא רק לעשות אותם. חלק מהגאולה, הגאולה זה הפרחת השממה. נכון? בוא אלה, ניחנו בעד זולתנו נעמות ולשממה, מצוות כיבוש הארץ, כך אומר הרמב"ן, בשפה הרבה ובספר המצוות. וחלק מכיבוש הארץ והשממה, זה הארציות, זה כוחות חיים, שאולי מאות או אלפי שנים לא נגענו בהם, כמעט אף אחד לא נגע בהם, בסדר, זה רב. ויכול להיות שבזהירות, מתוך תורה הגדולה, מתוך ענווה, מתוך יראת שמיים, מתוך דקדוק במצוות, מתוך שקידה. כמו שהרמב"ם אומר לנו, חלקי הנפש, נכון? בצורה מאוד יסודית, חלוקה בסיסית, שנדעת החלוקה הזאת, לפחות שנבין אותה טוב. שנקשיב, אז רשב"י לנו מראש מודיעין, זה התפקיד כמו עכשיו. אנחנו לא רשעים, חס וחלילה. לא ידעו על דעתם שהם רשעים. לא אמרו, טעינו. בוודאי שהם לא טעינו, בואו נראה במיד שהם לא רשבים טוב. אבל צריכים ללמוד פה עוד משהו. צריכים להחליף כמה עניינים מעצם טבע נפשם, שיהיו העניינים מעצם טבע נפש. יש לנו טבע בנפש. יש לנו טבע בנפש. צריכים להחליף כמה, ושוב, את טבע הנפש, האדם מאמין, מאמין שגם טבע הנפש, הוא לא נכנע לזה. ויש אופי. יש אופי, ברוך השם שיש אופי, שהם צריכים להשתנות על פי ההשקפה הזאת של הצורך להעלות את החיים כמו שמעתן ראויה. שזה שכל מקום שנתנו עיניים מיד נשרף ותו לא, זה לא רק תוצאה של הבירור הרוחני, זה גם תוצאה של המדרגה האישיותית. אנחנו, מבחינת השכל, עלינו למה שאני אגיד, זה כל כך קטן לעומת המקומות שרשב"י מגיעו. אבל, ושוב, ואצלם האמיתות הם חיו בהם, זה לא רק הבינו אותם, לא רק הסבירו אותם, לא רק יביאו שיעורים בהם. הם חיו אותם, אבל משהו בנפש, ככה רשב"י עושה, מה אני יעיז, ככה רב. אני לא הייתי מעיז להנדות על דעתי בכלל לחשוב בכיוון כזה. שכמה עניינים מעצם טבע נפשם צריכים להשתנות. הסיבה שההשקפה הזאת, שהמבט העליון הזה, לא חיבר אותם גם על הרגעים הקטנים, זה קשור לנפש. לנפש. גם של הנפש הזאת נעשה כן? גם של הנפש הזאת נעשה נס לרשב"י לבנו, ואולי גם לנו. יעשה נס אם יבקר להיכנס למערות, זאת אומרת, לא להיות עסוקים במה עושים ואיך מתקדמים ואיך בונים. וללמוד, ללמוד, אתה לומד תורה, התורה כתובה אליך, צריך ללמוד גם מי אתה, מי אתה שוב. אתה לא יכול להגיד, אני לא אוכל כשר, או לא מכן ללכות מוקצה, או לא לומד את הלכות הכי בסיסיות, לשון הרע, כי אני עוד לא הכרתי את טבע נפשי, זה אבלים. אבל ככל שאדם רוצה לפרוס יותר את מוטת תפיו הרוחניות, ככל שאדם מבקש לגדול יותר, ככל שאדם מדבר בשביל דעים גדולים יותר, אז ככה יש דרישה שהוא יעשה את הברור הזה. כי לפעמים יש התנהגויות ששרופות את העולם, שהן באות ככה כתוב פה, בגלל שיש כמה דברים מצוותים תמיים שצריך להשתנות. זה ביקורת שכל אחד עושה על עצמו, ולעולם לא על מישהו אחר. אלא אם כן הוא בא אליך ומבקש שתעזור לו להתבונן בעצמו. אז הוא מסתכל על עצמו. מסתכל על עצמו ולומד את עצמו. ומבין את עצמו. כדי לא לשאוף למהפכה פתאומית שאי אפשר מחורבן העולם. פה לא, בפסקה הגיונית לא היה כתוב שמהפכה אי אפשר. לא כתוב מהפכה ולא שאי אפשר לעשות מהפכה בחורבן העולם. עכשיו רואים את המילים האלה. צריכים להחרים את המצב של עובד ולבנות משהותה בעולם תקוין מבין. אז הם רצו להחריב כבר אז. וזה שהם רצו להחריב, זה לא רק בגלל המערה, ככה כתוב. זה לא רק בגלל המערה. זה משהו שקשור למצב האישיות, הפנים, פנים, פנים, שלהם. לא יודע מי ומה, זה גם שנה של קדושה עליונה. כן? למרות שמתעסקים לכאורה במצב בטבע נפשם, משתחררים מהסייגים, זה קשור מאוד מידת התארה מסייעת שווים, מידת הענבה שהיא כבר אחרי החסידות, מידת התארה של שני הרדים, מידת הענבה של אחרי החסידות, איך אתה משתחרר יותר ויותר מהמודלים הנפשיים שלתוכם אתה נקלטת, מאמונות שלך, מהחלטות בתת מודע שקיבלנו, מצורות הסתכלות על העולם שיענקנו עם חלב האם, שבזכותו אנחנו חיים, או לפעמים גם כל מיני ייאושים וכל מיני עסקות מסקנות כאלה, כל מיני משפטי מפתח כאלה. אנחנו לא שמים לב שאנחנו אומרים אותם, והם בעצם שולטים בנו וקובעים בנו. אז גם האנשים הגדולים, מה זה גדולים? מלאכי המרום האלו, גם קדושי העליון האלה, גם את זה הם צריכים לשאול בעצם. אז בסדר, אנחנו יכולים להיות צדיקים גדולים כמו רבי שמעון לפני שיצאו מהמערה. אחרי 12 שנים, הלוואי שאני אצל כמו רבי שמעון לפני שנכנס למערה. רק כשמדברים, ככל שיותר מדברים על הנהגת העולם, הנהגת עצמי זה הכי קשה. אז ככה התביעה הזאת, הנה הייתה הרבה יותר קשה. על כן ייחדו לזה אותו הזמן נועד לתקן את הנפשות מצד פלקולים הנדבקים בעצם טבעם להכשירה מצד הטוב בשביל עצמאותם. איך עושים את זה? זו סוגיה מאוד גדולה, אז כמו שתלמד איך עושים את 12 השנים הקודמות האלה. זה גם סוגיה גדולה. אבל כן, כמו שכל אדם צריך להעמיק פנימה, אז כל אדם גם צריך לדעת. אתה גדל בתורה, זה מחייב אותך, ככל שהתורה יותר בהירה לך, ככה הנפש חייבת יותר. בטח אם אתה מכוח התורה שלך שורף, וכל תורה רצינית שורפת. יערוף כמה תרה לקחי, תזל קטן. תורה היא חסד, תורה היא אוהבת, תורה היא מאמינה, אבל תורה היא מימינו אש דת לנו, אש, אש שחורה על גבי אש לבן. תורה בסופו של דבר היא כן, היא תומכת, היא מסייעת, אבל גם כשהיא מרבה חסד זה, זה, זה לא, לא במסכנים, עלובים, קטנים, בוא נסלח מהם, בוא נחל, בדיוק הפוך. החסד הגדול של התורה, שהתורה מלמד אותנו, זה החסד של האמונה בעולם, שבאמת אף אחד לא מסכן, ובאופן עקרוני אף אחד לא מסכן, ואיך מכל מצב אלוקים נמצא בו, מכל מצב אפשר להתרומם ולחשוף גם איך המצב הוא עצמו, איך ענה אומרת שמוריד שאול ויעל משפיל אוף מרומם, גם זה חלק מהחשבון האלוקי, גם זה חלק מהתהליכים שבנו אותם. האם תיקון הנפש לא קודם ללמוד תורה? אנחנו לא מדברים פה על תיקון הנפש. אנחנו מדברים על הרבה מעבר תיקון הנפש. תיקון הנפש זה משהו בסיסי מוסרי. אדם שלא יודע לשלוט ביצרים שלו, אדם מחור, אדם שפועל באופן סדרתי, בגאווה, באטימות, בדורסנות, זה תלמיד שאינו ראוי, תלמיד שאינו ראוי. זה, יש משהו בלימוד תורה, יש משהו בתיקון נפש, שהוא ודאי, לעולם יהיה אדם. אחרי זה יהיה לשמיים, בסדר, בגלות. כמו שדורשים על ה... התפילה הזאת, קודם כל תהיה אדם, ברור, אם אתה לא בן אדם, אז מה יש לדבר כאן? בתורה לא עומדים מפלצות מכוערות. אז יש איזו בקשה שתמיד כל הבן תורה תמיד שאין לנו, כאילו נטל שרץ אל המזבח, רק מה מסמד לנו. יש תיקון נפש במובן של לשלוט בנפש. של לשלוט, להבין שהנפש היא בעייתית מאוד, ואני יודע לשים לה גבולות. אני יודע שלא כל מה בעלי הנפש, בעלי הנפש זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. כתוב ברמה הקמפיין, נכון? כתוב על שש שעות, בעל נפש יראה לחמי, מסר חדם. לפי שרבן אותם, הרמה כותב, בעל נפש יראה לחמי. בעל נפש זה לא כל אחד. בעל נפש זה מישהו בא ללמד הנפש, יש כמה מדרגות. יש מסוגל להציב עמדה מול הנפש. מסוגל, מסוגל, קוראים לזה דחיית סיפוקים. דחיית סיפוקים. ברמה הבסיסית. מי שלא יודע לדחות סיפוקים, אז אין מה לדבר איתו, הוא לא יכול לדבר עם עצמו. מי שעלה בו איזה דחף, או איזה גצר, או איזה אלבון, הוא חייב עכשיו לעשות הפגנות וברוגזים, וימות העולם, יש ילדים כאלה בני שנה, אתם יודעים, הוא לא יקבל עכשיו את המוצץ, אתה רואה משפחות, נכון, זוחלות בשתיים בלילה, לחפש את המוצץ האחד והיחיד, שבילדיו הוא לא יודע. בסדר, בשתיים בלילה זה אפילו חשוב, ליצור התמכרויות ולא ליצור סיפוקים. ככל שאדם בוגר יותר, אנחנו מצפים ממנו שלפעמים אתה רעב ואתה לא אוכל, לפעמים אתה עייף ואתה לא יושן. אם אתה רוצה דברים וההלכה אומרת לך לא, לפעמים אתה רוצה דברים ואתה עומד בתור, אז אתה לא תעקוף. ברמה הכי בסיסית, דחיית סיפוקים. לא? מי שלא יודע לדחות סיפוקים, יכול להיות שליבו מלא טוב אינסופי, אלא הוא מפלצת. הוא מפלצת. שהשד מגיע. שהוא נעלם ממשל. מי שלא ידחות סיפוקים, זה לא יעזור לו, אבל סיפוקים לא... אבל זה לא יהיה עכשיו, אני מאוד רוצה שזה לא יהיה. אז הוא מוצא לו אשמים. הוא מוצא לו אשמים. בדרך כלל זה בן הזוג, זה השם הכי קרוב פשוט. נכון? בהתחלה זה ההורים אשמים בהכל, אחרי זה מי שהתחתנתי איתו, ואז זה קטסטרופה. זה יכול להיות אדם אידיאליסט, ואדם נפלא, ואדם מקסים, שרוצה לעשות טוב וכל הלאה, עד שהוא... נפגע. יש מדרגות ולא לדחות סיפוקים, נכון? יש מדרגה בסיסית, שבלעדיה אי אפשר להיות בן אדם בכלל. אי אפשר להיות בן אדם. אבל על גבי זה שאתה יודע, אתה יודע לא לדחות סיפוקים, לא לדחות סיפוקים זה בא במקביל אם לא להתיח ביקורת באחרים. לא לחפש אשמים לכל הבעיות שלי. לדחות סיפוקים זה להגיד, יש לי בעיה ואני לוקח אחריות. אני לוקח אחריות. לא בא לי אשם ולא השכנים אשמים ולא ההורים שלי אשמים ואפילו לא בנימין נתניהו אשם. וזה כל כך משמח. זה כל כך לא מייאש. משום שיש בזה תקווה ואמון, לדחות סיפוקים זה, 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 זה יציאה לחירות, ברמה הכי בסיסית, ברמה הכי מינימלית. ברגע שאני מסוגל לדחות סיפוקים, לא תמיד, לכולם יש יכולות להיות כישלונות, בסדר? ודאי שכן. אנחנו יודעים שאנחנו בתוך גוף, והגוף משמיע את קולו בכל תרועה רמה, ולפעמים כאב שינה נראה לנו, חווים אותו כקטסטרופה. קולוסלית, בוודאי שכן. אבל באופן בסיסי יש מי שאין, אין לו צורש בן אדם. אין לו צורש בן אדם. אם הוא רעב למשהו, ימות, העולם הוא חייב להשיג אותו. זה הדרך, זה הדרך. מי שלא יודע להקל אכזבות, אז הוא מאמלט עצמו. ולכן אני לא כל כך מבין למה זה מייאש. יש פה שאלה של מי שמזהה את עצמו בתור חיוך, אם זה לא מיישר, קודם כל אני שמח שזה בסימן שאלה, ולא בהגדרה. אני לא מצליח להבין למה זה מייש. אולי תרחיבו את השאלה, ואז נדע יותר להבין. יש בכל אופן, לגבי התייחסות מקודם, שתיקון נפש לא קודם לימוד תורה, יש איזה תיקון שהוא ודאי קודם תורה. אמרתי, כי זה תיקון הזה, צלם אלוקים, דרך להיות שמה טוב. ברמה הכי בסיסית. מי שדורסני ומי ש... בסדר, לא צריך את מושלם, אבל ברמה הכי בסיסית, דרך ארץ. מבריגות, בוודאי שדרך ארץ. אבל פה אנחנו ממש לא מדברים על זה. לרשבי לא היו בעיות של תיקון נפש ברמה האנושית. הנפש שלו הייתה לילה ולילה ולילה, אבל אנחנו רוצים עד תום, מדרגות של ענווה אין קץ. מדרגות של חירות, הן כמעט על אנושיות. אחרי כל התורה הגדולה הזאת שהוא לומד, אז עכשיו לא תשמע. זה משהו אחר, זה שינוי בנפש. ילדים מסופר, כולכם מכירים הם הבנים שמחה. הבנים שמחה היה, אתם אתכם גדול, אתה יחד את זה צהל, גדול לרבני הונגריה, הוא היה שייך לזרם הכללי בהונגריה, שהיה מאוד מאוד אנטי-ציוני. תלמיד חכם ענק, בספר שלו יש אלפי הערות. אישה, סופוסקים, ראשונים ואחרונים, את הכל הוא כתב בארפי. ובעקבות השואה הוא שינה את דעתו וראה כמה יישוב הארץ ועלייה לארץ ובניין הארץ הם גאו לכאן שישרים. אז למה רציתי לספר את זה? שאת כל המקורות האלה ידע קודם. הרי הוא ידע דבר על פה. לא מה תספר על שהוא ידע בעל פה, ידע בעל פה הרבה יותר. אלפי מקורות של אדם מקודם. מקורות, סיפורים, דוגמאות. וזה לא שינה אותו. זה לא שינה. הוא נשאר בעמדה שיציר דבר שלי. שלא צריך להתעסקה בבניין הארץ. יש לו חולל איזה שינוי פנימי, מכוח המלחמה, מכוח השואה, מכוח... השינוי הפנימי הזה גרם לו לקחת את כל מה שהוא יודע ולהסתכל אחרת. מספרים, ככה מעידים עליו, הוא כתב את זה במחמות. כמו שדבר הוא נלכד על ידי הנאצים. גם הוא על קידוש השם. אבל את כל הספר המדהים הזה, פורץ דרך, נועז ועמוק הזה, אז איך זה יכול להיות שהכל השתנה? כי נוצרה פה איזה חירות, אני יודע, חירות פנימית מאוד. חירות שזה הרבה 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 מעבר לתיקון הנפש. הרבה מעבר. זה מדרגות חיים שאני לא הולך לתאר אותם מכלל, מה שירה שבזכות נפשים. אבל הם ניגשים אל הנפש, אחרי שהם פגשו את אלוקים, עכשיו הם חוזרים לעצמם. לכל קבלת תורה אתה צריך לעסוק במה הקדוש ברוך הוא נותן, אבל הוא נותן לך, הוא נותן לך. אתה צריך לבטל את עצמך, אבל בשביל לחזור את עצמך. אנחנו האש הלבנה, שעליה נכתבת התורה באש חורה. אז אנחנו, יש אש של מיעוט עצמי, יש אש של שליטה פנימית, יש אש של התמסרות. יש בחורי ישיבה שמוכנים לכלוא את עצמם, חפצי חירות, חפצי מרחבים, בעלי כוחות, הם קולעים את עצמם בתוך קפסולה, קפסולה חמש זה בעזרת נשים? כן? כן או לא? לא הבנתי.
חדר ראש ישיבה.
אנחנו מחכים עוד לראש ישיבה, שישוב אלינו בעזרת השם. אז כן, אני רואה פה את הפרצופים שלכם. וגם חוזרים לתוך כלא וגם מחייכים, זה אש גדולה, באמת אש גדולה מרגישת. זה מערה, כל קפסולה זה סוג של מערה. אנחנו נעשה לזה קפסולת פקיעין, קפסולת מירון, קפסולת מערה של חוני, קפסולת מערה של מוישה רבינו, נראה, אנחנו ניתן לכל קפסולה. שיהיה רק לפחד שלא תרצו לצאת, 12 שנים מהקפסולה הזאת. נראה כבר, נדון מה נעשה עם זה. אז זה תורה יותר פנימית, זה טהרה יותר פנימית, טהרה כזאת של... זה לא מאוד אורך על הנפש שלך. בטח כשעסוקים ברמות כאלה, בטח כשעסוקים בקשה כזאת, בואו נראה אם יש לנו אפשרות להמשיך, יש לנו עוד דקה. יצאה בת קול ואמרה, צאו ממערתכם. אז זה מעניין השאלה הזאת, אני לא רואה פה אם הרב מתייחס לזה, האם באמת הם... כן, ישבו, הדור הזול, היטיבו תר סטרס, הם באמת ישבו, זאת אומרת, הם לא רק תכננו. למה בת קול צריכה לצאת אותו? לצאת, למה הם לא צריכים לצאת לבד? הרי הם הבינו שהם יושבים 12 חודש במערה. והם צריכים איזו אמירה שמיימת שקורית להם. יצא בת קול ואמרה, צאו מערותכם. לא למען שימצא עולם עם כל רעתו ושפלותו חן בעיני קדושי עליון על הורים מתור המת וצבי זורה, הייתה מטרת האחרונה. איך אפשר שאומר לרע טוב? טוב, אנחנו לא מספיק לראות את זה היום. היום, 32 יום, שהם 4 שבועות ו4 ימים בעומר. היום זה נצח שבעוד. דיברנו שמה שבעה להוד שבנצח. מה זה נצח שבעוד? וואו, זה מילים מפחידות אלה. צריך לתקן קצת לנפש שנדבר על נצח שבעוד. נכון, דיברנו על הפסקה הזו באות הקודש, שבה הרב כותב שהנצח זה היסוד הקבוע, והעוד זה היסוד המתנדנד, לא בגלל שהוא לא יציל, יש לזה תפקידו, בגלל שיכולת לחוש בסגב, להתפעם, להתפעם אתה צריך כמו פעימות. בתוך ההתנדויות האלה, בתוך המצב השור הזה, יש ודאות נצחית. מי שרבי נחמן, נכון, אתם זוכרים, מי שרוצה לעבוד את השם בארץ, צריך בקי, אין בעלייה, אין בירידה. נצח שבעוד זה איך, גם בחללים, גם במרחבי הביניים, גם במצבים מסובכים, גם מצבים של, מתי אומרים הליל? מתי אומרים על אחרי צהר? נכון? אחרי צהר גדולות. איך בתוך הצהרה הגדולה אנחנו יודעים שנגיד אמן. נצח שבעוד זה אולי נשים צדקניות, איך אומר רש"י? ותצאנה כל הנשים אחריה, מטופים ומחולות, מעיני להם טופים ומחולות, ובטחות היו צדקניות שבדור שעשה להם ניסים. יש את הוודאות, המוחלטות שלא זאתם לאף רגע, ואיתה אנחנו נכנסים לתוך המצבי מצוקה, לפעמים קשים מאוד, לפני טעויות, לפני בלבולים. אבל בתוך זה, מובטחים, כמו שתשובה שבתוך החטא, בתוך החטא עצמו, בריא יש את הלכים של תשובה. גם כשאדם נופל, הוא יודע שהוא לא מתפרק לגמרי. הוא יודע שעוד. קשור לאלוקיו. שיהיה לכם ושיהיה לנו בזאת השם חזרה שמחה, טובה, מופרה, מועילה לישיבה. שבכך הוא יסיר כבר את החושך הזה, יסיר את כולנו בשורות טובות במהרה, ישועות ונחמות, שלום שלום וכל טוב.